Takova.
יפו CORL, הכי יפו שיש. 5-2-2-6-6-6-6. יפו CORL, הכי יפו שיש. 5-2-2-6-6-6-6.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
הקשב! חודש הלהקות הצבאיות ברדיו סול. שבע להקות צבאיות מתארחות ברדיו סול החל מה-26 בדצמבר ועד ה-6 בפברואר. להקת חיל התקשוב וההגנה בסייבר, חמישיית חיוך, להקת בין קודש לחול, הפרויקט של אלתרמן, להקת הנחל, מנגינה שנותנת תקווה, סק של סנטימנטים, מופע מחווה לכוורת.
חודש הלהקות הצבאיות ברדיו סול, בכל יום ראשון חגיגה עם אומנים בהגשת רוני חזן. רדיו סול.co.il, הרדיו של ישראל. עמוד נוח.
עכשיו ברדיו סול, פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין. של רדיו סול בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול. באולפן כרגע אופר לוין, עוד מעט יצטרף אליי דרור, איזשהו מעיכוב קטן יש לו בדרך. אנחנו ככה אחרי שבועיים של הפסקונת מעולצת, כמו מרבית האנשים, מצאנו את עצמנו בבית, בלי יכולת לצאת, כפו עלינו. אבל עכשיו הכל בסדר ואנחנו חוזרים לשגרה. אנחנו מבינים שהרבה אנשים קצת, גם הלוז שלנו כאן ברדיו בתוכנית השתבש קצת השבוע, לכן דרור קצת בעיכוב, אבל אנחנו דווקא נתחיל כמו שצריך. ודווקא אני בוחר להתחיל את התוכנית ספציפית באיזשהו משהו שהגיע לשולחני השבוע, כל מה שקשור לנושא השקעות בנדלן. השקעות בנדלן, אנחנו עדים לדבר הזה המון 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 זמן. למעשה בשנתיים האחרונות צצו המון 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 משקיעים בארץ, המון חבר'ה צעירים שכבר יש להם את הנכס שלהם, המון הייטקיסטים שזכו באקזיט כזה או אחר, המון אנשים שלא יוצאים מהארץ. אם עד לפני שנתיים עשינו כאן לא מעט תוכניות שדיברו על השקעות בחול, היום בעידן הקורונה, עד עכשיו, יכול להיות שעכשיו הכל כבר ישתנה, אבל בעידן הקורונה אנשים כמעט לא השקיעו בחול, ופתאום צצו המון 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 השקעות בארץ. כשאני מדבר על השקעות בנדל"ן, אני מדבר על השקעות של סדר גודל נכסים של בין 600 למיליון, מיליון 200 שקלים. בעיקר ניתן למצוא את ההשקעות האלה בפריפריות הקרובות, אזור חיפה, אזור הקריות, אזור באר שבע, קריית גת, שזה אזורים שהם לא, אי אפשר להגדיר אותם פריפריות ממש, אבל יחסית אזורים ישנים שיש להם פוטנציאל. והיום אני נחשפתי לפוסט של שמאי מקרקעין בשם אסף גודף, שכחתי את השם משפחה שלו, אבל הוא התארח אצלנו כאן בתוכנית לפני כחודשיים, שלושה. שמאי מקרקעין מאזור חיפה, והוא מספר על עסקה ברחוב תל חי בחיפה שנמכרה במיליון 100. עסקה בדירת 76 מטר בהדר בחיפה במיליון 100. המחירים מטורפים. כלומר, שאנחנו בוחנים כזאת עסקה למשקיעים, אני חייב להגיד לכם, יש כאן משהו לא כשר. יש כאן משהו לא כשר. למכור דירה בהדר של 76 מטר, דירה ישנה יחסית, שהסחירות שם היא בסביבות ה-2,500-2,800 שקלים גג. 3,000, השתוללנו. למכור אותה במיליון 100, יש כאן בעייתיות. כי אחד, כנראה שהמחיר לא יעלה במחירה. הרבה פעמים אנשים שמתעסקים בנושא האקזיטים רוצים להגיד, אוקיי, קנינו, בעוד כמה שנים אנחנו נמכור את הנכס ונעשה סוג של אקזיט. נהדר. אז כנראה שבעסקה הזאת לא יהיה אקזיט. לא יהיה אקזיט. מי שמכיר, אזור תל חי הוא זה אזור בהדר, נחמד, אבל הוא לא המרכז המבוקש של הדר. הוא אזור יותר חרדי, אפשר להגדיר אותו, יותר ישן קצת, יותר ברמת דירוג, הוא דאבל איי, לא טריפל איי, נקרא לזה ככה. כשאני לוקח, אתה מסתכל על זה, ואני עכשיו נכנס רגע לנעליים של כל המשקיעים. זאת אומרת, חבר'ה, שאתם הולכים להשקיע בנדלן, אתם צריכים להבין מה אתם משקיעים. לא לבוא ושיספרו לכם סיפורים, ולצערי הרב יש המון 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 אנשים שעוסקים בתחום ההשקעות, יש המון המון אנשים שמלווים משקיעים, מתווכים וכולי, וחלקם, לא כולם, אבל חלקם רק מוכרים, ומנצלים את העובדה שהשוק, שוק הנדל"ן, אנחנו כבר מדברים עליו מספר חודשים, הוא שוק ברתיחה מטורפת, נכסים נמכרים, מחירים עולים. אני לא מעט שומע מקרים של לקוחות שלי שאנחנו מלווים אותם, שמספרים לנו, באנו, הצענו מחיר, כעבור יומיים חזרו אלינו ואמרו לא אקטואל כי קיבלנו מחיר יותר גבוה. חלק, יש מתווכים שמנצלים גם את העובדה הזאת, אבל שאני אומר שזה דירת מגורים, זה משהו אחד. אין לך לפעמים ברירה, אתם צריכים להיכנס לעסק, אתם צריכים להיכנס ולרחוש, אתם צריכים מקום מגורים לגור בו, ואתם מסתכלים עליו בצורה אחרת. אבל כשמדובר בעסקת נדלן לטובת השקעה, אנחנו צריכים להסתכל קדימה. וצריכים להבין, אם אתם קונים דירה במיליון 100 באזור שהמחיר הממוצע שם הוא 700,000 שקלים, 750,000 שקלים, מה יהיה האקזיט שלכם בעוד 5-10 שנים שתרצו לצאת ממנו? אם אתם קונים דירה במיליון 100 והסחירות שלכם שם היא 2,500, 2,800 או 3,000, מה התשואה שלכם? מה הצרכים שלכם של הדירה הספציפית הזאת לאורך השנים? אנחנו מדברים על דירה שהיא לא חדשה, היא דירה שלדעתי שם מרבית המבנים כמעט בני 80 שנה, בין 70 ל-80 שנה, יש נזילות, יש בעיות צנרות, יש דוד מים שהתפוצץ או שצריכים להחליף אותו, יש סוחר שעזב ויש לנו חודשיים בלי שכירות. כלומר, אותם 3,000 או 2,800 שקלים שכירות צריכים להתחלק על 11 חודש. צריכים להבין שגם בצורה הספציפית הזאת, אנחנו צריכים לראות איך היא מתקיימת. האם יש כאן, כמו שאומרים בעברית, בשר לעסקה הזאת, ולא ללכת עברים כי אמרו לכם, היא עסקה מצוינת, כי יש כאן פוטנציאל וכו'. מה שאני רוצה להגיד, כל מה שקשור לנושא של השקעות נדלן, זה תחום מאוד מאוד מעניין. השבוע היה לי שיח עם לקוח בנושא, הוא סוכן ביטוח, והוא מאמין מאוד בעולם הפנסיוני, בואו נשקיע כסף בפנסיה. אני בא ואומר משהו אחר. קחו את הכסף שהיום באים ואומרים לכם, תשקיעו בפנסיה ותשקיעו אותו במשכנתא, תשקיעו אותו בנדלן. זה בערך אותו דבר יוצר, כי אם, אני מדבר כרגע יותר לכיוון העצמאים, אם עצמאי מחויב היום להפקיד כסף לפנסיה, תפקיד את המינימום, קח את הדלטה שחשבת להפקיד לפנסיה, תפקיד אותו, במרכאות תפקיד אותו, לתוך נדלן. בסופו של דבר, שאתה משלם את הכסף בתוך פנסיה, בתוך קרן פנסיה, אז נכון, בעוד 20-30 שנה יש לך פנסיה. אבל שאתה תשלם את הכסף הזה בתוך נדלן, בתוך קירות, אם זה בצורת הלוואה כזאת או אחרת, בעוד 20-30 שנה יהיה לך נכס שיוכל להביא לך כסף מסחירות, שהוא יהיה שווה ערך לא פחות מאשר אותה פנסיה, שאף אחד לא יודע, כי האינפלציה שתהיה במשך ה-20 שנה הקרובות, 30 שנה הקרובות, ואני לא רוצה להפחיד על אינפלציה גבוהה, גם אינפלציה מינימלית של 0.5% בשנה, בקרן הפנסיה היא לא תשפיע. לעומת זאת בנדלן, שהאינפלציה תעלה, מחירי הסחירות יעלו, מחירי הנדלן יעלו. לכן, צריכים גם להסתכל על הדברים האלה. השקעת נדלן היא לא השקעה של לעבור ולהסתובב ולראות. חייב להגיד לכם, השבוע גם נתקלתי במישהי שפנתה אליי על דירה, גם כן בחיפה, בשכונה אחרת לגמרי, עם מחיר של 850 אלף שקל, עם 100 אלף שקל שיפוץ, עם מיסים שיש שם מאוד מאוד גבוהים. עם מיסוי מאוד מאוד גבוה בכל התחום הזה. וצריכים גם היא, ישבתי איתה ואמרתי לה, גברת, את מבינה שהעסק הזה הוא עסק מאוד 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 בעייתי. הוא מאוד מאוד בעייתי, ואת צריכה לשבת ולהבין את כל הנקודות של ההשקעת נדלן. אנחנו, דיברתי קצת על השקעות נדלן וכאלה דברים, אנחנו שנייה נצא להפסקת שיר, שנחזור, יבוא, מצטרף אלינו דרור, אז כמה שניות חוזרים אליכם. ששומרים אותה חיתי מהזמן המטשטש מהדרך המייאש אם אוכל להיות עצוב לרגע וישמח Oh,
עכשיו ברדיו סול, פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, צהריים טובים. דרור בוקצ'ין, מה המצב?
אני בסדר גמור, מה שלומך אופר?
ברוך הבא, איך במילואים?
בסדר גמור, אין טענות.
אין טענות?
אין טענות.
מה קורה בצבא?
רק הקורונה הולכת ומתגברת.
רק הקורונה?
היקפים מטורפים.
אבל אתה יודע, בסופו של דבר ברמת האחוזים, אז האחוזים מאוד מאוד, מה קורה לטלפון שלך, דרור? ברמת האחוזים, האחוזים יחסית די נמוכים בכל מה שקשור לתחלואה קשה ובתי חולים והדברים האלה.
הסיבה שאנחנו עושים מילואים זה שחיילים במילואים מתגברים את בתי החולים. זו הסיבה.
הבנתי.
כל בית חולים מקבל מספר חיילים, 8-10 חיילים, היום כבר בתי החולים הגריאטרים גם כן מקבלים עזרה.
כי גם שם למעשה נוצר מצב שחלק מהכוח אדם הקבוע הוא נהיה חולה, נכון?
גם או... נהיה חולה וגם מתחיל להיות לחץ שהם לא רגילים אליו. ולחץ של המשפחות, לא פשוט, לא פשוט לבתי החולים.
מעניין, מעניין לנו. טוב, נדבר קצת נדלן, מה אתה אומר?
כן, אני הייתי מחבר בין... רגע, אני מנסה להשתיק את הטלפון משום מה הוא עושה לי בלדה.
זרוק אותו מהחלון.
אני עוד צריך לזרוק אותו, אבל... בעצם, לפני שנתיים, כשהתחילה הקורונה, וסגרו אותנו בבתים, אנשים התחילו לחפש את הפארקים, שאפשר היה לצאת, אתה זוכר, לצאת ולעשות ספורט.
נכון.
ולאט לאט אנשים התחילו להבין שאם יש לך מרפסת גדולה, כנראה שהרווחת, אבל אם יש לך חצר...
הרווחת יותר.
הרווחת יותר. ואנחנו עדים בשנתיים האחרונות לשינוי בטעם הצרכנים ולעלייה מאוד גדולה בביקוש לדירות במגזר הכפרי. מושבים, קיבוצים, נחלות, וכיוצא בזה.
השבוע סגרתי עסקה.
כן.
סוף כל סוף.
אוקיי.
עסקה שהתבשלה כמעט 4 חודשים של נחלה. אני חייב להגיד לך שהמוכר קיבל הצעה במיליון שקל יותר... והציע לקונה, ללקוח שלי, אמר לו, עזוב אותך, בוא, תרד מהעסקה, אני מפצה אותך ב300,000 שקל. כי הוא קיבל הצעה במיליון שקל יותר.
יפה.
הלקוח שלי לא הסכים, מן הסתם, רצה נחלה, אבל הוא הבין. הוא הבין, 300,000 שקל, הוא יצטרך לקנות נחלה בהרבה יותר כסף מה שהוא סגר.
יפה, אז קודם כל, בכלל חווינו, נעתי בחודש הקודם, שני מספרים ששברו שיאים. האחד זה כמות הדירות החדשות שנמכרו על ידי היזמים, שזה היה שיא ישראלי חדש, ו-12 מיליארד שקל משכנתאות.
כן.
שזה היה פי 2, 12 מיליון שקל, זה פי 2 מהסכומים המטורפים שפעם היינו בשוק איך הם מגיעים אליהם.
נכון, פעם דיברנו על 7 מיליארד שקל, אמרנו...
6, הגענו ל-6, אמרנו...
6, אני כבר לא זוכר את המספרים.
כן, כן, כן.
אתה יודע, באיזשהו שלב, בתוך עד שעוסק במשכנתאות, הפסקתי לעקוב אחרי זה. יש עומס, המשכנתאות גדלו, צריך לזכור, זה לא רק בכמות המשכנתאות.
מרכיב המשכנתה בתוך העסקה.
כן, אבל אנחנו רואים שהממוצע, אני מאמין שעשו את הממוצע בעוד כמה חודשים, אתה תראה שהממוצע עלה בצורה מאוד מאוד משמעותי.
נכון. קרו שני דברים בעולם המשכנתאות, הסיבה שזה קפץ מ-6 ל-12, אחד, יש יותר עסקאות, 2, המחיר הממוצע של המשכנתה גדל, כי חלק שלו, כי הייתה עלייה במחיר הדירות, והחלק שלו, של המשכנתא מתוך היקף העסקה, גדל. פעם היינו מדברים על 40%, 45%.
60% היה ממוצע.
אני זוכר, אני אומר, כשאנחנו מתחילים לדבר, אתה ואני, זה מספרים מטורפים.
אני אגיד לך גם דבר נוסף, אתה מסתכל היום, נוצר גם מצב דרך אגב מבחינת משכנתאות, המון המון מחירים למשתכן, התחילו להשתחרר בחצי שנה האחרונה, עם היתרים שהתקבלו, אבל פתאום הם מגיעים לשלב שהם זקוקים כבר למשכנתאות, זה גם כן משהו שדחף את המשכנתאות, קצת את הלחץ הזה של המשכנתאות.
קיצור, אז חווינו שתי שבירות שיאים בחודשיים האחרונים, לא חושב שהן טובות לנו, אבל טובות, אתה יודע, זה השוק, אנחנו לא יכולים להתווכח.
נכון.
אבל אני רוצה לאחד את הימים האלה, את המפגש היום, לשיחה על המעבר בעצם מהיר לכפר. אני רוצה לדבר קצת על, קודם כל, להבין קצת יותר את שינוי טעם הצרכנים, להחליף עליו איזושהי מילה. ואז אולי שנינו נדבר קצת יותר על מה אנחנו חווים כמי שמלווים את העסקה הזאת, אם מהצד המימוני ואם מהצד, נקרא לזה העסקי, מה אנחנו רואים. אז קודם כל, אתה יודע, גם בשנתיים האחרונות ערכנו כאן את א' א' מעמק חפר, אורית ואורית, וערכנו עוד כמה אנשים שעבדו במגזר הכפרי, רונן, שאומנם הוא מכפר יונה, אבל הוא עובד גם באזור הזה, בשרון הצפוני, וכולם היו בקריאה נרגשת למאזינים שלנו. חבר'ה, אם יש לכם נכסים ואתם חושבים למכור, דברו איתנו. אנחנו רואים גידול מאוד מאוד משמעותי בצד הביקוש, מאוד מאוד גדול.
כן, נוצר מצב, צריך לזכור שההייטק הישראלי נהיה פסיכי בשנה, שנתיים האחרונות, כן. ונוצר המון המון כסף לאותם חבר'ה, שפתאום אותם חבר'ה, נקרא לזה מכפר סבא הירוקה, שיש להם דירות מיני פנטאוס פתאום, אומרים, רגע, עשיתי אקזיט עכשיו, יש לי 500,000 שקל נזיל. בוא ניסע קצת צפונה לכיוון כפר יונה, כפר נטר לאזורים האלה.
אז אני, מה שאני חווה, אם נפתח כרגע סוגריים על ההייטקיסטים, היו לנו על זה כמה דיונים בתקופה האחרונה, קוראים שני דברים. אחד, הם רוצים עוד יותר מרכז העיר תל אביב, קצת יותר גבוה וקצת יותר שטח.
או שזה שם, או שזה שם. אין
באמצע. ואתה רואה פתאום עסקאות של 70 ו-80 ו-90 אלף שקל למטר, בסכומים מטורפים בתל אביב. ואני לא יודע להגיד אם הם אלה האנשים שמחפשים את המגרשים הגדולים ואת הנחלות. התפסתי את כמה עמודים מגלובס, ככה שאתה תראה תכף מחירים. זה מספרים לא הגיוניים. הקפיצה חווינו בשנה וחצי האחרונות קפיצה בשני תחומים מאוד מאוד גדולים. מחירי הלוגיסטיקה, קרקע ללוגיסטיקה. אני חושב שאנחנו מדברים היום במספרים שהם לא הגיוניים. פעם דיברנו על, אני עושה את ההשוואה, 2.5-3 פעם, זה לפני 2-3.
נרחנו פה מישהו שמתעסק
בלוגיסטיקה. אני אומר, השבוע מעורב בעסקה כזאת, ואני אומר לבחור, מה זאת אומרת? אני זוכר שזה היה 2.5-3, הוא אומר לי 7.5. 2.5-3, הוא אומר לי 7.5. איפה אנחנו מדברים? על מודיעין? חבל מודיעין? שואם?
מה הסיבה? אני מנסה לחשוב.
הסיבה היא מאוד פשוטה. ביקוש גדל, היצע קטן.
אבל למה יש ביקוש ללוגיסטיקה פה בארץ?
לוגיסטיקה?
חוץ מחבילות מ...
אלי-אקספרס ו... אני חושב שקודם כל השוק הולך לשם. אנחנו חברה שגדלה, כל מרלוג, מחפש עכשיו מרלוג, 5,000 מטר בקומה אחת. מספרים מטורפים.
אני חושב שהעסק הכי טוב זה לפתוח חנות לחבילות היום.
אני לא בטוח אם מקבלים על זה כסף, אבל כן, אנחנו מטיילים...
לא של הדואר, הפרטיות.
כן, נקודות המסירה. נקודות המסירה מרוויחות לא מזה שאתה נכנסת לקחת את החבילה, אלא זה גדלתי את כמות הכניסות אליי לחנות, אז באופן...
תלוי, לא יודע, אני חושב... לא יודע, יש... אני צריך לחקור את הזאת בכפר סבא, איפה שאני לוקח כל פעם ביומיים בערך.
אז אני יש לי פעמיים ביום, בזכות שלושת ילדיי המשוגעים שלא עוצרים. לפחות אחד מהם העביר את הנקודת מסירה קרוב אליו. אז חווינו את העלייה בלוגיסטיקה. אני חוזר עוד פעם לשינוי טעם הצרכנים. כמות האנשים שאומרת, וואלה, הבנתי מה זה בית עם גינה. עלתה משמעותית, ומפה בעצם אני אתחבר גם למרכז למעבר לכפר, שזה בעצם סיפור מעניין. יש לי, נכון?
בטח, יש לך כל הזמן שבעולם עד
אז שתיים. לפני 10 שנים, כשהקיבוצים התחילו לצאת להרחבות וחיפשו איך למכור, הם היו בבעיה, הביקוש היה אפסי, הם לא היו אזור מבוקש מדי, הם לא היו מעניינים את הציבור.
נכון.
והם היו צריכים לעבוד מאוד 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 קשה בשביל לתפוס את ה... להיות אטרקטיביים ולהביא אליהם לקוחות.
יש גם בעיה בחלק מהקיבוצים מבחינה מימונית, כל כאלה דברים.
אם אתה חושב שזה נשאר עד היום, אז אתה טועה. כי בעצם, סתם, אני ליוויתי הרי את נירים ונירוז בעוטף עזה, וראיתי קיבוצים נוספים. אבל אתה לא מצליח להבין, ככל שעברנו מבצע קשה יותר, הביקוש באותם מקומות הלך וגדל. לא יודע להסביר את זה, אין לי את ההסביר, אני גם לא נכנס לזה.
שאלה מי זה אוכלוסייה, האם זה אוכלוסייה שהייתה מקומית פעם, עברה לתל אביב וחזרה, או שזה אותו צפון בון, סליחה על הביקור תל אביבי, שאמר, מה לי עכשיו גינה?
אני אגיד לך. המרכיב המשמעותי ביותר למשפחה לעבור לאזור עוטף עז כדוגמה, זה מרכיב החינוך והטיפול בילדים. וכשהורי יודע שהוא נותן לילד שלו את החינוך הכי טוב, עם קהילה עוטפת ותומכת, הוא אומר, אני מעדיף לעבור לשם. ובעצם, על זה בנו הקיבוצים, יצרו שיווק מאוד מאוד אגרסיבי, אם זה בדרום ואם זה בצפון, ובעצם, אז נולד, מה שאנחנו קוראים היום, המרכז למעבר בכפר. כי אותם קיבוצים פנו לחברה מאוד ספציפית, ואמרו להם, בואו תעזרו לנו להביא מתעניינים, או אולי אפילו תעשו לנו אתם את ההשמה, ובעצם התחלנו לייצר באותה חברה את המומחיות של מי זו אוכלוסייה שרוצה לעבור לפריפריה בבתים שהם צמודי קרקע, מאגר לקוחות מאוד מאוד גדול, היצע, מפגש ישיר עם ההיצע באותם קיבוצים, וראה זה טוב, במהלך 10 שנים, 3,500 השמות. כלומר, משפחה שעברה מהעיר בדרך כלל לפריפריה בקיבוץ או ביישוב קהילתי כזה או אחר.
אתה יודע, פעם הייתה לי שיחה עם מישהי שעבדה, שלוויתי אותה עסקית בנגב, אני חושב משאבי שדה, אני לא זוכר בדיוק. Okay. והיא אמרה, אתה יודע מה הטעות של כולם? כולם מפחדים מהנושא הזה שנקרא עבודה, תעסוקה. אז היא אומרת, אצלנו באזור יש 0% אבטלה. היא אומרת, כי מרבית האנשים...
בגלל תעשייה?
אחד, בגלל תעשייה. שתיים, מרבית האנשים ממשיכים לעבוד איפה שהם עובדים. כן. אם זה בתל אביב. כי מה זה הבדל בין נסיעה למשאבי שדה לתל אביב, או לרחובות, או ל...
משאבי שדה זה... אנחנו...
בסדר, שעה 20.
לא, מבאר שבע אנחנו...
מבאר שבע, על כביש 6. אתה כאן, דרור?
בטח בא עם הרכבת.
אני חושב, אני לא יודע, אבל אתה יודע.
אני לא חושב שזה
יש שם. יש לך באזור לא. קריית גת, אזור הייטק?
כן.
יש לך בכל הרחוב?
את המפעלים, את המפעלים בסביבת באר שבע.
נכון, לא, אבל אתה לוקח הרבה אנשים שעובדים מהבית. אז כבר שם, כבר חלק מהם עבדו מהבית.
כן.
לא היה עדיין את הזום, אני חושב, אבל...
קודם כל, אני מסכים איתך
שיש... אתה צריך את המיקרופון שיש.
אני מסכים איתך שיש מקומות שיש פתרונות תחבורה, אבל לא עליהם אני מדבר. אני מדבר על אנשים, ואני בדרך כלל בבחינה של אוכלוסייה שרוצה לעבור, הוא גר היום באזור ראשון, והוא אומר, אני מחפש בית במושב מנות.
אוקיי.
ואני אומר, שאלה ראשונה שאני שואל אותו.
מושב מנות.
סתם, קחתי דוגמה.
מדברתי בצפון.
כן, כן, כן. 180 מעלות של איפה שהוא גר היום. ואחת השאלות הראשונות שאנחנו שואלים, זה, אחרי כשאתה מברר את סיבת המעבר, זה, מה יהיה עם תעסוקה? אז יש כאלה שיגידו לך, כולל, אנחנו מכירים פה ברדיו, הצלם.
נכון.
עבר לגור ב... נו, שכחתי על מורדות הכנרת, תכף אני זכר בשם, על שם 4 חבר'ה. וואו, ברח לי השם, אבל...
יהודה, לא. תראת
לא,
יהודה,
לא. לא, 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 לא.
תראת יהודה זה פה.
תכף אני זכר, יקפוץ לי עוד שנייה, יישוב עם צימרים מקסימים.
כפר...
לא כפר, לא כפר. חדנס.
חדנס, חדנס, כן.
אז הוא אומר לך, כולה אני עובד יומיים בשבוע במרכז, לפעמים אני אפילו מרכז את היומיים האלה ליומיים רצוף בשביל לישון פה במרכז, אבל בשאר השבוע יש לי איכות חיים מטורפת. אז מסתבר היום שכמה שאנחנו בוחים על הכבישים ועל הזה, יש פתרונות תעסוקה מאוד טובים. אנחנו מדברים על האוכלוסייה שנגיד רוצה לעבור, אני תכף אדבר על הסיבות, אבל אתה רוצה לגור באזור עמק המעיינות, שפעם קראנו לו עמק בית שאן, עבר מיקוד, מיתוג מחדש, ונקרא היום עמק המעיינות. יש לך רכבת שמפילה אותך במתם, בחיפה, אזור הייטק מספיק מעניין, תוך 40 דקות. אז אתה שמת אותו בבית שאן, בתחנת רכבת, או באפול הזה עוד יותר קצר. ואתה עולה על הרכבת, לוקח את העיתון, שם את האוזניות, שומע קצת רדיו, או עובד, ואתה הרבה יותר פשוט מכפר סבא לעזריאלי, נקרא לך.
אני מסכים איתך. כפר סבא עזריאלי זה סיוט. אבל...
אז פתאום אנחנו רואים, אני עדיין מדבר על הצרכנים עצמם, אנשים שבאים ואומרים, אני רוצה ירוק, אני רוצה את המרחב, אני רוצה להיות פתוח, אני לא רוצה שהקורונה או משהו אחר יחסום אותי, והמבנה ההיברידי בעבודה מאפשר לי. אז אנחנו רואים אנשים שלא תמיד יודעים מה הם מחפשים, נדבר אחרי השיר הבא, הם מחפשים קיבוץ, הם מקבלים מושב, הם מקבלים יישוב קהילתי, הם לא יודעים בדיוק מה הם רוצים.
עכשיו אתה אומר, יש לי חבר שגר בעוטף עזה, לא זוכר זה יישוב, הוא עובד באמדוקס ברעננה, והוא פעם בשבוע מגיע לסניף הזה.
כן.
נכון, בכל תקופת הקורונה, הוא לא היה כמעט שנה וחצי בעבודה, נגדיר את זה.
כן.
כי היום העבודה מאפשרת לך את זה, אבל לצערי הרב, לא כולם הייטקיסטים.
לא, לא דיברתי רק על... בסדר, אז יש אחד, ברור שמי שמקום עבודתו, הוא מבוסס על מקום המגורים הנוכחי שלו, קשה לו לעשות את זה, את המעבר, ולכן אנחנו גם מאוד בליווי עצמו, שמים לו דגל אדום ומרים אותו, מרים לו את הסיכונים גם. אבל אנחנו רואים משפחות עם מאפייני חינוך ששמו את זה בראש סדרי עדיפויות, והרצון להרגיש פתוח, לא להרגיש כלואים, והביקוש הוא מטורף.
אני חושב שזה סוג של געגוע של, אתה לוקח את אותם חבר'ה, המשפחות, שאתה יודע, זה אנשים בגילאים שלנו פחות.
לא, 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 הרבה יותר צעירים.
אולי יותר צעירים, אבל שהם הסתובבו ברחוב שהם היו ילדים, בסדר? בוא נגרע לזה ככה. שהם שיחקו ברחוב, מה שהיום זה לא קורה כמעט. וזה נותן להם את האפשרות ביישובים הספציפיים האלה, כן, רציתי להגיד לך. כן, תכף אנחנו נטפח מהחום. הדבר הזה נותן להם את האפשרות לתת לילדים שלהם את החופש, צאו החוצה עם הכדור, שחקו ברחוב, במרכאות.
מה אנחנו רואים? אנחנו רואים, אני אומר שזו אוכלוסייה יותר מוחלשת, כי התקציב שהם מחפשים, במרבית המקרים, הוא חצי מהמחיר הממוצע. אנשים מדברים על תקציב שבין 1.5 מיליון ל-2 מיליון, וכשמגיעים לפגוש את המציאות, זה הרבה יותר קשה, הרבה יותר קשה, כי המספרים כבר לא שם. אז אנחנו רואים...
כן, אבל זה עדיין יותר זול מאשר דירת 5 חדרים בכפר סבא.
זה תלוי מה מחפשים. אם הוא רוצה לעבור לבית צמוד קרקע במושב, זה בלתי אפשרי, או בשיכון בנים, או ביישוב קהילתי כזה או אחר בעמק ישראל, אבל, ובוודאי ובוודאי שאם הוא רוצה את החלום של הנחלה הזה, אנחנו כבר לא מדברים על המספרים האלה. תכף אני אקריא לך קצת מספרים על מה מבקשים. עוד פעם, זה מה מבקשים.
תקריא, אתה אומר את זה כבר פעם שנייה, אני סקרן.
בוא, אני אקריא לך.
אבל אתה צריך את המיקרופון.
אני אמצא לך, אני אמצא לך. בצר, מעניין אותך? 10 דונם רציף, 18 מיליון שח.
כן, אבל עזוב, בצר זה פה במרכז, אנחנו לא, אני לא חושב שתושבי בצר
בצופית, אתה יודע איפה זה צופית? כפר סבא צפון?
יש לי אפילו גישה לשער שלהם.
אני גם צריך. 6.7 מיליון שח נטו. אתה יודע מה המשמעות של נטו? שאם יש היטל השבחה,
זה עליך.
זה על הקונה. עכשיו, ברור שיש היטל השבחה, כי המשק הזה נקנה בעבר, יש עליו בית סוכנות, היכולת לבנות היום במושבים היא עצומה, המחיר יהיה פה היטל השבחה בעוד מעט.
ייגמר ב8.5.
שדה וארבורג זה לא חוכמה, נכון? זה הצד השני של צופית.
נכון.
26 מיליון שח. ברוטו. שדה וארבורג, 25 מיליון. שני בתים פנויים לתלפיות, 1,000 מטר, 25. 9.5 עוד משהו בשדה וארבורג. בערותיים.
בערותיים.
עמק חפר, על כביש 57, 8.8 מיליון שח.
צומת בתלית, אתה מדבר איתי, שזה נחשב?
בין, בערותיים עוד היה פעם המקום היחסית...
זול הוא היה פעם נחשב.
יחסית, כן. גבעת חן, 13 מיליון שח.
טעונו זה רענן, זה לא...
הבנתי, אוקיי, אני אלך איתך למקום אחר. רשפון, 35 מיליון שח.
זה הצד שני של הרסוף.
לא, אבל רשפון זה כאילו כפר שמריהו, זה ההמשך, כאילו חיבור לכפר שמריהו. 35 מיליון שח, אתה מבין את המספרים? אין שריד. מושב קטנצ'יק, בית של 160 מטר על דונם, 7.2. בית חנן זה כבר לא משק, זה בית בהרחבה, 7 מיליון שח.
בהרחבה.
כן. צופית, הנה משהו בשביל שנינו, אופר, בוא נקנה ביחד. 6.5 דונם, רציף, חזית רחבה, 6.7 מיליון שח נטו. יש פה בטח עוד איזה מיליון ומשהו. אבל רצית שאני לא אדבר על בני ציון. צפריה, אזור רחובות, 7.2 מיליון שח. משמרת, 18 דונם, 8.5 מיליון שח. כפר ויטקין, 2 דונם, בית ישן, 6 מיליון ש"ח. בית יצחק, 6 דונם, אם זה...
אוקיי, דרור, הבנו את המשמעות ש...
בוא נלך לשפלה. גינתון, 6.1. משמרת, 10 מיליון. קרם הערל, 6 מיליון נטו. אדר עם, בית 50 מטר על 0.5 דונם. בית, אתה מבין, 50 מטר.
50 מטר זה שירותי, מה זה? זה כל האופן פה זה 50 מטר.
לא, יש פה, פה יש 20. האולפן, אתה צודק, שני
כל
החדרים.
כל המתחם שלנו.
שני החדרים. אדרם, בית 50 מטר על 0.5 דונם. אתה מבין שזה בית סוכנות מאוד מאוד ישן, 4 מיליון שקל.
אתה יודע מה זה עסקה שווה?
100%.
כי אתה בונה על הבית הזה...
אתה לא בונה, אתה הורס אותו.
אתה הורס ואתה בונה, ויש לך זכויות בנייה, ואתה בונה בכמעט 3 מיליון... איפה אתה בונה ב2 מיליון שקל תירה? על כזה דבר.
בית של 100 מטר... אתה תבנה ב1.5 מיליון.
אז כבר תגדיל קצת.
3 מיליון שקל. בסדר, 7 מיליון שקל. בית באדרם. כפר ויטקין.
אז כבר תקנה בצופית.
30 מיליון. כפר ויטקין, 30 מיליון. שדה וארבוג, 26 מיליון. בקיצור, גן חיים.
אבל דרור, בוא שנייה רגע. אז הבנו שביישובים האלה... עזוב, בוא... אנחנו ידענו שהמחירים שם הם יקרים. גם ככה.
מטפלים עכשיו ביישובי גזר.
שובי גזר, אנחנו מדברים על אזור השפלה, כן. כביש 3.
רמלה, כן. לכביש 44.
לטרון, אזור לטרון.
בדיוק. נחלה, בית קטנצ'יק, להריסה כמובן, בלי כלום, מבקשים 11 מיליון שקל.
אתה מקבל להספקה של גזר לכל החיים. אבל אתה יודע, שאני מסתכל כרגע על הדבר הזה, אני אומר, אוקיי, חבר'ה צעירים כנראה, הייטקיסטים לא יכולים, מאוד מאוד קשה להיכנס, אני חושב שזה כמעט בלתי אפשרי לחבר'ה רגילים, יותר צעירים מאיתנו בגיל שלנו, להיכנס לכזה דבר. אבל הם עדיין בוחרים לחפש את, את המקום האחר.
זה מה שהתחלתי להגיד, הפערים. בין הדברים היוקרתיים מאוד האלו.
בסדר, אבל אלה יישובים יוקרתיים.
יפה, לבין מה שהציבור מחפש, הוא כבר נמצא ב-4 מיליון שקל. 4-5 מיליון שקל.
כלומר...
זה היה פעם במספרים אחרים לגמרי. ההיצע לא גדל. אתה נשאל אותך איזה קיבוץ שמעת לאחרונה שיצא להרחבה והוסיף 300 יחידות. הם בודדים של הבודדים פעם בכמה שנים.
נכון.
מושבים או יישובים קהילתיים חדשים שגדלו. כמה שמענו את ההצהרה של ראש הממשלה הנוכחי על להגדיל את האוכלוסייה ברמת הגולן, כולם בהיסטריה. קצרין, אתה ראית מה קרה בקצרין? מ-500 אלף ל-2 מיליון. בתקופה של 3 שנים, 4 שנים.
יאו, טירוף.
משוגע.
ושתבין, הקטע שבקצרין, אתה יודע, גם כל יישובי רמת הגולן, הקרקע כאילו היא במרכאות בחינם.
נכון.
אתה משלם רק על הבנייה שם, רק על הזכויות כן. שלך שם, הם לא, גם זה לא בדיוק.
אז אוקיי, אז קודם כל אנחנו מבינים שהציבור מחפש את זה. כאילו, חשוב לי לציין את זה.
כן,
אבל הוא הולך לאיבוד. ולמה הוא הולך לאיבוד? כי הוא יודע מה הוא רוצה. הוא מגדיר שהוא מחפש דירה, בית על הקרקע, עם חצר קטנה. והמגוון שיש פה הוא עצום. זה יכול להיות ממה שאמרנו סתם, נחלה בקרקע, שהיא קרקע מינהל, קרן קיימת, סוכנות יהודית, משהו אחד לחלוטין. יישוב קהילתי רגיל, קרקע מינהל, יכול להיות קרקע פרטית. המאפיין של היישוב יכול להיות יישוב קהילתי, כמו מקום שאני גר. אם אנחנו גרים פה מתן, צופית, צופים, לדוגמה, על הקו הירוק, אבל מהצד השני, אלפי מנשה, הוא יכול לחפש יישוב כזה, מספרים מטורפים, הוא יכול לחפש קיבוץ.
גם ביישובים האלה עדיין הם עלו, אבל עדיין אפשר למצוא שם האלטרנטיבה של 5 חדרים גדולה בכפר סבא או ברעננה. אני יכול למצוא באזורים שאתה אמרת, בית מאוד נוח ונעים. תקן אותי.
תלוי בתקציב.
לא, אני אומר באותו משוואה, במקום לפנות ברעננה, 5 חדרים,
צופים,
אני יכול
לנסוע ל... יישוב מעבר לקו הירוק, מזרחית לכוכב יאיר, כניסה היא עוקף קלקיליה, או ממחלף אייל, מחוץ לקו הירוק, דירות, דירות או, או מדורגים, כלומר שיש לך נגיד גג או גן, 3 מיליון שקל. בין 2.5 ל-3. עושה הרחבה יישוב, הוא, נראה, הוא גדול.
לא הייתי שם המון זמן.
נכון, אז תלך, תראה.
אשתי לא מרשה לי.
אני מתחיל לברוח לפריפריה. אתה מקבל טלפון למרכז המידע שלנו, בן אדם שיש לו תקציב של 2-3 מיליון שקל, אני סתם אומר, בין 2 ל-3, הוא בדרך כלל תקציב הוא יותר מדויק, הוא רוצה לעבור, לאן הוא רוצה לעבור? הגליל, הגולן, לעמקים, לעמק ישראל, משהו. בסופו של דבר אפשר היום להגיד, לעשות לו ניתוח מאוד מסודר ולהסביר לו בתקציב שלך מה אתה יכול למצוא, אם זה בקיבוץ, אם זה בקיבוץ מופרט, אם זה בהרחבה, אם זה ביישוב קהילתי, אם זה ביישוב ותיק שגוסס, או יכול להיות גם פעתי עיר שיש שם שכונות צמודי קרקע. הוא לא יכול, אני אומר עוד פעם, התובנה שלנו מהשנים האחרונות זה שליווי גם של קונים, הוא קריטי לא ללכת לאיבוד, לא להתברבר, אלא לדעת בדיוק מה לחפש ולדעת איך לחפש. עם המוכרים זה סיפור מאוד מעניין.
מדוע?
כי כשאני הקראתי לך עכשיו פה רשימה של עסקאות, או הצעות לעסקאות, בוא נתחיל עם הדבר הכי מורכב. אתה רוצה לדעת למה מוכרים. אנחנו נפגוש פה הרבה נחלות שאין דור ממשיך, שאין דור המשך לנחלה, ואז הם נאלצים למכור את הנחלה. או שיש בן ממשיך שצריך לקנות את החלק של המשפחה,
בנחלה זה סיפור מאוד מאוד מורכב, אנחנו יכול להיות שדרך אגב נעשה פה בעוד שום חודשיים שהוא סוג של פאנל לגבי נושא הנחלות, גם עורך דין הראל, ניצן מקובר ואורי
כן, שמי, נכון, שם, ניצן מקובר הוא שמי שמתמחה בנחלות,
יש לנו את הראל, שכר את השם משפחה שלו, וואי וואי, זה פדיחות, שהוא גם כן עורך דין שמתמחה בתחום הנחלות, הוא תחום מאוד מאוד מורכב, במיוחד, איך אומר את זה ניצן מקובר, סליחה, לא, הראל אומר, תמיד יש את הבן הסורר, שכולם שונאים אותו, כי הוא הבן הממשיך שלקח, אבל, ובעצם אין לו את היכולת לשאר האחים, לתת להם את הנתח בשר שלהם.
אז כמובן שהיום היו כל מיני שינויים, מחלק לשתיים, מחלק לשלוש, זה שווה...
נכון, אפשר לעשות...
או שאתה מגיע להורים, אפילו אם היו מושבניקים כאלה ואחרים, או גרו ביישוב, אתה יודע, הם עברו לפני 25 שנה, או 30 שנה, 30 שנה, לגור באיזשהו יישוב קהילתי בגליל או בעמק, מתוך מטרה באמת לתת לילדים ש... גדלו כבר מאז ועזבו את הבית, את החינוך הכי טוב. הילדים היום, איך אמרת, הייטקיסטים בתל אביב, גרים בעיר. ההורים נשארו תקועים ביישוב קהילתי עם בית ענק בצפון. ומה עושים? הנכדים, מתחילים לגדול להם נכדים, אני רואה את זה ביום יום היום. הנכדים בתל אביב. אולי זה כיף לבוא לסבא וסבתא בסוף שבוע פעם ב, או בחגים, אבל ביום יום הם מתרחקים. התנועה, תזכור באותם מקומות בשביל ללכת למכולת על הצרכניה אתה צריך לקחת אוטו, לפעמים גם אין לך את זה בכפר.
נכון, אתה יודע מה, עולה לי בראש מישהי שאני מכיר מהיישוב שלכם שילד אחד שלה גר ב... עכשיו הוא בניו זילנד בכלל, והילדה השנייה עורכת דין בתל אביב עם הילדים שלה, והיא עזבה את היישוב שלכם, והיא גרה עכשיו בגינדי.
אז רגע, אז אני מסתכל רק רגע, אני ממוקד עכשיו במוכרים. לפעמים הריחוק, היתרון של מה שמחפשים ביישוב הזה, שזה הריחוק מהמולה ולהיות השקט הזה והמרחבים, הופך להיות נקודת התורפה של הזוג המבוגר
של המבוגר בדיוק.
שאומר, פאפ, אני לא רוצה על כל דבר להזיז את האוטו, אני תודה לילד אם אני אמכור פה את הבית שלי במספרים האלה, אני אדע לקנות משהו יפה. אתה יודע מה? לא בתל אביב. ברמת השרון, בהרצליה.
יש הרבה כאלה חבר'ה.
ואז אני יודע שהמרחק שלי לילדים הוא קטנצ'יק, ואני יודע לראות את הנכדים שלי.
יש המון בתי בוטיק, אני אגדיר להם. אני ישבתי אצל מרב בילט, קבוצת אביב, שהם בונים בניין ברמת שרון, שזה בניין בוטיק יחסית, שהיעד שלהם זה לא החבר'ה צעירים, היעד שלהם זה מנמיכי דיו, לא.
משלמכים.
משלמכים, כן. משנמכי דיור, כי בדיוק כמו את הסיבה, חבר'ה שהיה להם פנטאוזים ומיני פנטאוזים ובתים פרטיים בכל היישובים, והם לא צריכים 700 מטר בשביל זוג. הם מספיק להם שני חדרים לנכדים, ואולי סלון גדול בשביל לארח אותם בראש השנה.
נכון, לא רק בראש השנה, והם רוצים את כל השירותים במרחק הליכה, בלי להזיז את האוטו.
נכון, כי הוא לא צריך...
אז הוא יכול לעשות זה ברצליה, ברמת שרון, בעוד השרון. עוד השרון זה כבר רחוק לדעתי, ממש צמוד לתל אביב. אני חושב שנראה את זה בבת ים, נראה את זה בראשון, נראה את זה בחולון. וככל שזה יהיה יותר קרוב לתל אביב, ועם גישה מאוד מאוד נוחה למרכז העיר, הרי מה הוא רוצה? הוא אומר לך לבד, אני רוצה להחליט שאני רוצה ללכת לראות סרט, אני הולך לראות סרט. אני רוצה לשבת בבית קפה, אני יושב בבית קפה.
נכון, זה לא פרוצדור, אתה יודע, אם פעם היה, אני לא יודע אם אצלכם ביישוב היה בתי קונוע פעם, לא?
לא.
אבל לך אבי לשרון, אין בעיה לקום בבוקר ולגיד, אוקיי, בוא ניסע לכפר סבא לראות סרט.
נכון, אבל זה מתחיל להיות...
אופרציה גדולה שאתה מתחיל.
אני מדבר על זוגות שמבוגרים איתנו ב-15 שנה.
כן.
אני רואה את זה גם, אתה יודע מה, אני רואה את זה כבר בגיל של ההורים שלי, שהם 80 פלוס, שאתה, השיקול שהם נוסעים או לא נוסעים, הוא שיקול משמעותי. ואז הוא אומר, אני יכול למכור את הבית הגדול שלי, לעבור, קשה להם, או לדיור מוגן, או למקום שאני יודע לקבל שם את כל השירותים שצריך. הבית כבר מותאם לצרכים שלי. אני יורד למטה, יש לי את הקפה, יש לי את הצרכניה, את הסופר, את הקופת חולים, את הבנק, את הדואר. כבר לא הולכים למקומות האלה, אבל יש לו תענוג.
זה כן, אני חושב שהפתרון הזה שנקרא דיור מוגן לאוכלוסייה הזאת, במיוחד במרכזים, שוקקי חיים נקרא לזה, הוא פתרון מצוין. אני מוכן מחר לגור.
אני לא יודע אם דיברתי איתך על זה, או דיברנו פה על זה, אני היום אבוא לאנשים שאני מכיר, ואני אגיד להם, בואו תעבור לדיור מוגן, הם לא יעבור את הגישה. אבל, אם אני אגיד להם, קנו דירה במגדלי בסך בגבעתיים, או קנו דירה בכמה מגדלים חמודים מרוכזים, ואנחנו נדע לתת לכם את כל שירותי הגריאטריה מאיתנו אליכם, אני חושב שיש לזה סיכוי במדינת ישראל, כי לא נצליח להקים מספיק בתי אבות. היציאה, עוד פעם, תלוי גם מה הוא... תחשוב, הוא גר בבית שלו, זה חצי מהכסף. חצי מהכסף, הרי מה זה דיור מוגן אם לא נדלן? נכון. השירותים זה הכיסוי של הסיפור הזה.
נכון.
אז אנחנו נתן לכם רק את הכיסוי. תגורו אצלכם, נשלח אליכם את האחות, נשלח אליכם את הרופא, נעביר לכם ארוחות.
כן, אבל עדיין, בנושא הזה של דיור מוגן, יש לך את הקהילה ויש לך את ה... אתה לא צריך לצאת מהדיור המוגן, כי הכל נמצא שם. זה יש לזה יתרון.
אני אומר, תגור בעיר. תגור בעיר.
תגור בעיר, ותיקח שירותי רפואה מתקדמים, נקרא לזה. תצרוך שירותי רפואה, לא יודע.
אני קורא לזה בשפה המקצועית גריאטריה, אבל
זה שם קצת מעליב. גם דיור מוגן זה שם מפחיד.
ברור, תזכור, פעם זה נקרא בית אבות.
כן, עדיין, כן.
אבל עדיין, אתה רוצה לדעת שיש לו את הזמזם, ושיש מישהו שהוא, אם הוא צמצף, אז מישהו יגיע אליו. לתת את השירותים האלה...
אחות בוולט. אין טוב.
זה לא רק אחות, זה כל השירותים שאתה פוגש שם, שמישהו מתקשר אליך, לא מערכת אוטומטית. ואומר לך, אופר, בוקר טוב, מה שלומך?
בא אליך בבוקר, עושה לך את הבדיקת סוכר ואת הלחץ דם.
אם צריך, כן.
זה כן, אני חושב שיש כאלה שירותים פרטיים כאלה לדעתי, אבל אני חושב שזה רעיון טוב, אולי דרור, אולי יעשה, זה אחלה, זה קשמע.
בוא, אנחנו עושים היום מפגש, עוד פעם, זה לא תקופה של מפגשים, ובטח לא בגיל השלישי, אבל אנחנו נאסוף אותך מהבית, אנחנו שולחים רכב, הוא יהיה אצלך בשעה הזאת וזאת, נאסוף אותך. הכל מאיתנו אליך. אבל אנחנו מדברים על המוכרים עכשיו. אז המוכר שגר היום באיזה יישוב קהילתי בצפון, נשאר לבד, הגילאים הם חצי ממנו ומעלה, אומר, אוקיי, נעבור לקבל את השירות החדש שאופר ודרור מציעים לי במרכזי הערים. זה יכול להיות גם חיפה. זה יכול להיות גם בקרמיאל, דרך אגב. בעיר גדולה, שיש בה את כל השירותים.
בעיר גדולה, שאותו אחד יתרגל עליה.
נכון. אגב, ראיתי גם... הפוך, שהייטקיסט מפורסם וידוע עם אקזיט מטורף, קנה שתי נחלות אחת ליד השנייה. בנחלה אחת הוא בנה בית אחד עבורו, בנחלה השנייה הוא בנה בית, אבל חילק אותו לשניים עבור ההורים שלו וההורים של זוגתו.
מזוכיסט, בעברית מזוכיסט.
לא, ואז בעצם מה הוא אמר? יש לי את ההפרדה. הוא הוא מלין אותם, הוא נותן להם את כל השירותים, אבל עדיין הם שם ולא פה, והנכדים יכולים לבוא אליהם, והם לא צריכים לבוא לה...
עדיין זה יותר מדי קרוב, זה... צריך, אני חושב שצריך
את המרחק. כל אחד יש כולב הוא, אתה יודע. אז עוד פעם, אני, מה שחשוב לי אולי להדגיש ככה לקראת הסוף, צריך ב... דיברנו פה פעם על תיווך ועל המקצועיות ועל הצורך להתמקצע ולהיות מומחה באזור שלך. אנחנו מדברים פה עכשיו על מקצועיות אחרת, על מקצועיות שהיא לא על בסיס האזור הגיאוגרפי, אלא על אופי העסקה. הזכרת פה כמה שמות שאתה בעצם מבין שאתה צריך שמי מקרקעין שמומחה למגזר הכפרי, שאתה רוצה עורך דין שמבין במגזר הכפרי. לא דיברנו ולא הזכרנו שיש מקומות שיש בהם ועדות קבלה. נכון. ואם אתה לא יודע מראש מהם התנאים, ואתה לא יודע להכין את הלקוח שלך לכך, יכול להיות שאולי תהיה עסקה, אבל הוא לא יהיה חבר, וזה
לא,
בעצם
יכול להיות שסתם שרפת את הזמן שלך גם.
אכן כך. אז אנחנו, אני אומר, יש פה איזשהו מיקוד ומקצועיות על בסיס ההתמחות העסקית, ולא על בסיס החלוקה הגיאוגרפית שאנחנו כולנו מכירים. יש פה סיפור של ללוות מוכרים. מוכר נחלה בקרקע מנהל, שאם יש לו התייחסות, יש לו, סביר להניח שכל תחלה שהיא על קרקע של מנהל, יש לו שמה א', דברים לא חוקיים שנבנו, אבל דבר יותר חשוב, הוא יאלץ לשלם היטל השבחה מאוד מאוד גדול.
נכון.
ופה צריך לדעת לעשות תכנון נכון, גם של המס הזה, לא רק של המס הזה, אלא גם של מס שבח. יש לנו את כל נושא המחוברים לקרקע, יש את... בקיצור, גם פה, לקחת שמיים מקרקעין מתמחה בתחום, זה קריטי. עורך דין מתמחה בתחום, זה קריטי.
זה הליך.
ואני לך אקח אותך עכשיו הפוך, כשאתה תבוא לקנות נכס בנחלה, אתה לכאורה צריך את אותה משכנתה. אני לא בטוח. אני חושב שצריך לדעת נכון, יש לך נכסים שהם כאילו כבר עסקים. אני עכשיו רוצה למכור נחלה, או בית אפילו בקיבוץ כזה או אחר, או במושב כזה או אחר, שיש לי שם כבר 6 צימרים.
זה מורכב, הדבר
מאוד,
הזה הוא...
זה לא, זה יכול להיות עסק נהדר. ופתאום הלקוח שלך מתמחר נחלה רגילה שנמכרת באותו יישוב ב-3 מיליון שקל, והוא אומר לך, על זה אני רוצה 5 מיליון שקל. ואתה אומר לו, למה? הוא אומר לך, מה זאת אומרת, אתה מקבל פה עסק. אני יכול לראות לך מה העסק הזה מניב. בצורה מאוד 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 ברורה.
כן, אני שאל, אבל צריך גם לזכור, כל ההליך הזה של נחלות או בתים פרטיים כאלה או אחרים, זה גם הליך מאוד, מאוד ארוך.
כן, מכמה סיבות. קודם כל, המחיר הוא פי כמה וכמה מדירה ממוצעת במדינת ישראל. אז גם כמות האוכלוסייה שיכולה לקנות היא קטנה יותר. שתיים, זה היקף הוצאה מאוד מאוד גדול, זה לא בזוקה בסופר.
יש הרבה גורמים מעורבים וגורמים מורכבים, בירוקרטיים נקרא להם.
אתמול אנחנו מקבלים שיחה ממישהי שאומרת, יש לנו קרקע במרכז המושב, אם אתה לא מבין מי השותפים למחירה, מי השותפים הגלויים למחירה, כי מי רשום בנסח הטאבו, ומי השותפים הסמויים, שזה יכול להיות הילדים והנכדים, שלא מופיעים שם, בכלל השם רשום על שם מישהו שכבר לפני 25 שנה עזב אותנו, וכבר יכול להיות שכבר אין לו ילדים, ויש לו נכדים, והם אלה שמובילים את התהליך, כמות מקבלי ההחלטות לבצע את העסקה או לא לבצע את העסקה, אני מדבר עכשיו רק על צד המוכרים, היא מטורפת. ואת זה צריך לדעת להכין מראש ולנהל אותם נכון, מראש. אז אכן יש פה מורכבות עסקית גבוהה, מחירתית גבוהה, הרבה, הרבה, הרבה אמוציות לבוא למשפחה, לאמא, למשפחה שה... נגיד שההורים היום בני 90, ובואו נגיד שהם בחיים. צריך לפנות אותם מיישובי גזר לבית לדיור המוגן במודיעין. עבור המשפחה זה לאבד את ה-60 שנה האחרונות, ההיסטוריה של
זה ה-60 שנה. זה עסק מאוד 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 מורכב, הרבה פעמים דרך אגב, גם לא... יש גם כאלה אומרים, אל תמכור את הנכס, בוא תשעבד אותו, ו... כלומר, בשביל שברמת הפסיכולוגיה מול אותו קשיש, שהוא יודע שיש לו לאן לחזור. עזוב שהוא לא יחזור.
אני תמיד אומר, קודם כל נדלן קונים, לא מוכרים.
נכון.
ואני אומר, אם יש לכם אפשרות אחרת, נשמור את הנכס, תנסו. אבל זה לא כל... לא, עוד פעם, נתת דוגמה של נחלה. וואלה, יש רק אחד שיכול להמשיך. אבל מה לעשות? הוא כבר נפטר. זה עבר לילדים שלו, כלומר לנכדים. והדודים אומרים, רגע, שנייה, מה זאת אומרת? לא סומך עליהם, לא רוצה, רוצה...
תמיד יש
ברדקים. רוצה לממש. אין ברירה.
טוב, דרור. סיימנו להיום.
וואו, מהר.
עבר מהר.
אז אני רק אסכם ואגיד, ואחר כך גם נוסיף איזה כתובית ביוטיוב לפני שנעלה את זה. מרכז למעבר לכפר הוא מרכז שיודע ללוות מוכרים וקונים בתהליך של קנייה ובחירה בית במגזר הכפרי. מוקד טלפוני, אנשי שטח, שווה להיעזר בהם ולהתייעץ איתם בכל עסקה, אם זה עסקת קנייה או עסקת מחירה.
נהדר, דרור, שמחתי מאוד שהגעת אלינו סוף כל סוף הרבה תקופה ארוכה.
דרור, גם אתה לא היית פעם עם קודמות.
כן, 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 אפילו כמעט הגעת על פה.
כבר היו לי שבועיים חופש מהמילואים.
כן, וזה. שבוע הבא אנחנו נדבר על כפר סבא. אנחנו מארחים את ליאת ענבר, סוכנת נדלן ותיקה בכפר סבא.
מעולה.
אנחנו נהיה פה שבוע הבא אחרי מגשימי החלומות עם גדי לוויתן. סוף שבוע נעים לכם, תודה דרור.
אני בשבוע הבא בתחרות הישרמן באילת.
סיעה טובה. בריאות, שיהיה בהצלחה לניצן. ביי.
אתה יודע שאני טיפחתי להדליק את השמן